אני ליאור רון, יושב בפאלו אלטו על המים, בימים אלה ממנכ"ל את אובר פרייט, שזה זרוע הלוגיסטיקה של אובר, ובעברי בוגר טכניון מאוד גאה.
אני רותי דונג, מנכ"לית ארגון בוגרי הטכניון, והיום בפודקאסט הטכניוניסטים נדבר עם ליאור רון על פתרון בעיות בעזרת טכנולוגיה, מצה"ל ועד חברות הלוגיסטיקה הגדולות בעולם. הטכניוניסטים. ליאור רון מנהל כיום את אובר פרייט, תחום המסעיות וההובלה של חברת אובר, אחרי שהסטארט-אפ שהקים אוטו נרכש על ידי החברה ב-680 מיליון דולר. עוד קודם הוא השתתף בפרויקטי ענק של חברת גוגל, בהם ההקמה של גוגל מפס.
הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון.
ליאור, נשמח לשמוע איך הכל התחיל.
הכל התחיל בבית בקריות, תמיד גדלתי עם אהבה למדעים, ומאוד עזר שהטכניון היה במרחק רק שתי נסיעות אוטובוס. אז הסיפור התחיל בהרבה קיצים בטכניון, במגוון קייטנות והרבה מאוד אהבה למדע ומדעים ומתמטיקה וטכנולוגיה ומחשבים. והסיפור המשיך בלימודים בטכניון, שהיה תקופה מהממת תוך כדי הצבא. והסיפור המשיך אחרי הצבא בהגיעי לסטנפורד. כדי ללמוד מה זה להיות יזם, לא ידעתי, רציתי לקבל קצת השראה. שפר גורלי, והיה לי את הזכות לעבוד עם כמה מטובי מוחותינו פה בוואלי, גם אנדי גרוב, שהיה מייסד של אינטל, וגם אחרי זה חברתי לאריק שמיט, שהיה מנכ"ל של גוגל, ונתן לו הרצאות בביזנס סקול, ודרכו הגעתי לגוגל. היה כמעט 10 שנים מאוד מיוחדות בגוגל, 5 שנים ראשונות באמת עם הזכות לעבוד עם צוות מהמם בגוגל מאפס, שיצרנו בעצם את המפה הראשונה הדיגיטלית של העולם, תקופה מאוד מיוחדת, ואחרי זה עוד מספר שנים במוטורולה, להוביל את כל התחום של הטלפונים החכמים, ולהפוך את זה להרבה יותר נגיש לכל העולם. ואחרי זה באמת יצאתי לדרך של יזמות שהתחילה בלבנות חברה של מסעיות ללא נהג. עד עכשיו לא ברור איך התגלגלתי ללוגיסטיקה. יכול להיות שזה שאבא שלי היה מנהל ייצור בבלובנד, בתלמה, בחיפה, וסבא שלי היה מפעיל אגורן בנמל חיפה, עזר. אז איכשהו הגענו...
זה תוכן לחיפאים.
התוכן לחיפאים פה, מהמפרץ, דרך ימים שלמים בהדר ועד לכרמל.
זה אגב מזכיר לי את הספר לכל איש יש שביל, מדבר קצת על הקשר בין הבחירות של ההורים לבחירות של הילדים, אז אני ממליצה. אבל רגע נחזור אחורה, באיזה גיל הגעת לראשונה לטכניון?
זה שאלה טובה, כי התשובה על זה זה 14.
וואו.
זה היה ב... לא רוצה להסגיר פה את גילי, אבל בוא נגיד במאה ה-20. הטכניון התחיל, זה, לפי דעתי באותה שנה היה פרופסור אמיץ בפקולטה למתמטיקה, שהחליט שזה יהיה רעיון טוב לאפשר לילדים, לתלמיד התיכון, לקחת קורסים בטכניון, אם הם משתעממים בתיכון, ושפר מזלי והייתי... חלק, אני חושב, מהמחזור הראשון, אם לא השני, של ילדים שעשו את זה.
של תיכון לטכניון?
כן, בגיל, לא לפני שהיה בכלל תיכון לטכניון, בגיל 14 פשוט פתחו לנו את הקורסים של הפקולטה למתמטיקה, חדווה 1, חדווה 2, אלגברה וכו', ונתנו לנו בעצם להתחיל ללמוד, בעודנו בטכניון.
ואיך זה להיות כל כך צעיר לצד החברה יותר מבוגרים?
זה היה מפחיד. סטודנטים תמיד יש להם גאוות יחידה, יש את הדינמיקה החברתית, כולם, אתה יודעת, אחרי צבא, באים לכבוש את העולם, ואז מגיעים זעתותים גם בגיל וגם בגובה, ומסתובבים להם בין הרגליים. זה היה חוויה מעניינת. בוא נגיד, נתנו לנו להרגיש שאנחנו לא הכי שייכים, אבל מצד שני, הפרופסורים והמתרגלים ממש היו מאוד פתוחים, וגם מצאנו גם סטודנטים שמאוד תמכו, והניסוי הזה סוג של הצליח, לא היה תמיכה מהבית ספר, סוג של הברזנו משיעורים בבית ספר, כדי במקום ללכת לים או לשחק כדורסל, ללמוד אלגברה 1 או חדווה 1 בפקולטה למתמטיקה, אבל זה בהחלט נתן לי טעם של עוד, וזה היה חוויה מאוד משנה, כי בגיל 14 את מקבלת טעם של החיים אחרי הצבא, של מה זה ללמוד תואר ראשון, של כל האפשרויות, אז זה היה חוויה מבחינתי מטמטמת.
מדהים. אז באיזה גיל סיימת את התואר?
אז את התואר הלכתי, המשכתי את לימודי כעתודאי, רצתי על התואר הראשון בפישבח, בפקולטה למדעי המחשב, בכל מסדרונות ומבוכי פישבח, וסיימתי את התואר בגיל, עכשיו 20, בגיל 20 סיימתי את התואר הארבע שנתי במדעי המחשב, ואז הצטרפתי לצבא.
מה עשית בצבא?
צבא במודיעין, והייתי ביחידת המחשוב המודיעיני, זה סוג של האנדרדוג של 8200, זה לא הכי סקסי, אבל נוטש בלואו. היתרון בזה זה שמגיל צעיר היה לי את האפשרות להוביל צוותים גדולים, להוביל מערכות מאוד מורכבות, ובעצם בנינו את המערכת מחשוב המרכזית של חיל המודיעין, גם בלחימה וגם בזמן ביטחון. חוויה משנה מהבחינה הזאת שרק בצבא ורק בישראל, בגיל 20 על ילד שהגיע מהטכניון, מתחילים להרים הזדמנויות להוביל, ולתת עוד אנשים ותקציבים ופרויקטים, ובאמת זה היה בית ספר מבחינתי מאוד טוב לחיים, על הובלה ויכולת לעשות שינוי, ויכולת להבין צרכים של לקוחות, והיה חוויה כל כך טובה, עד שלא רק נשארתי את השש שנים של התודעי, גם הרחתי עוד שנה, שבע שנים, עבדתי בשנה השביעית ישירות, עם הרמטכ"ל, עם מופז, עם חלוץ, עם בוגי, אפילו עם שרון, אז היה זכות והיה כיף, וגם הצבא היה מאוד תומך בשאיפה שלי להמשיך בלימודים אקדמיים, והצלחתי איכשהו על כביש החוף בדרך מתל אביב לחיפה במשך כמעט שלוש שנים, להשלים גם תואר שני במדעי המחשב בטכניון תוך כדי הלימודים.
ושם כבר נכנסת קצת יותר לתחום המחקר?
נכון, נכנסתי לתחום המחקר, מחקר הפרקטי, תמיד אוהב לעשות דברים פרקטיים, אז זה התחיל ממחקר על רשתות נוירונים בדארק אייג' של בינה מלאכותית, זה שוב, זה היה תחילת המאה ה-21, אז בינה מלאכותית היה עדיין קצת מוקצה, אז התחיל מחקר על רשתות נוירונים, והגיע ליישום מאוד, מאוד פרקטי, שבעצם המצאנו יחד עם הפרופסור שלי, פרופסור יורם ברם, שהיה תמיד מדריך ומנטור ובן אדם מדהים, המצאנו בעצם מכשיר לעזור לחולי פרקינסון, ללכת יותר טוב, בעצם הבאנו סוג של augmented reality glasses, יצאנו משקפיים, מציאות רבודה, שאפשרו לחולים לראות מרצפות, וכל מיני דברים על המשקפיים שיעזרו להם ללכת הרבה יותר טוב.
למה זה עוזר? למה מרצפות זה עוזר?
משהו במוח של חולי פרקינסון, הם מאבדים את חוש הקצב, הם מאבדים את היכולת להבין כאילו איפה הם נמצאים ביחסית למרחב, וברגע שאת שמה איזשהו סיגנל שחוזר על עצמו, או סיגנל באוזן, מוזיקה של מרץ' מיוזיק, או סיגנל ויזואלי, קווים על הרצפה, דוקים, והסיגנל הכי טוב זה מרצפות, משהו בסיגנל זה עוזר להם לסגור את הלופ בין אקשן לריאקשן, והסיגנל הזה שחור, לבן, שחור, לבן, שחור, לבן, עוזר להם ללכת הרבה יותר טוב. הרבה חולי פרקינסון מרצפים את הבית שלהם במרצפות שחמט. ואנחנו חשבנו, זה היה בשנות ה-2000, לא היה בכלל augmented reality, אמרנו, מה יקרה אם נשים את זה על המשקפיים שלהם, שהם יוכלו לראות רצפה לכל מקום שהם הולכים, ובאמת זה עזר להם ללכת הרבה יותר טוב. זה היה דוגמה מעולה, אני חושב, למה שהטכניון עושה הרבה היום, לעבוד בין פקולטות, ותמיד השיתופי פעולה בין תחומים ובין פקולטות גורם להמצאות ולאינוביישן, אז זה היה גם מדעי המחשב מצד אחד, וגם הפקולטה לרפואה ברמב״ם, ומחקר על חולי פרקינסון, ואשכרה יכולת בפקולטה תיאורטית של מדעי המחשב, לגעת ולעבוד עם חולי פרקינסון אמיתיים, אז זו חוויה מאוד מיוחדת, וחוויה שמאוד, אני חושב, ייחודית למשל, לטכניון יש להציע.
נשמע מדהים. ואיכשהו התגלגלת לסטנפורד, נכון? איך זה קרה?
התגלגלתי. הסיפור האמיתי זה שבכלל הגלגול היה במסגרת מדעי המחשב. החלום היה לעשות את הדוקטורט שלי במדעי המחשב בסטנפורד, זאת הייתה התוכנית, אחרי השחרור. ואיכשהו, זה סיפור ארוך, אני יושב לי בלשכה בקריה, רוצה לבקר את אמא שלי בקריות, בדיוק היה לי דיון של 3-4 שעות שהתבטל, אמרתי, יאללה, לא ראיתי אותם כבר כמעט חודש, נלך לחיפה, נראה אותה, נגיד שלום, צהריים, נחזור, ובדרך היה אינפו סשן על MBA בטכניון. אז נעצור שם, רק נראה מה זה, שמעתי MBA, חבר, המליץ, וזה, נראה מה זה הדבר הזה. צור, נכנס לאוטו, פקקי ענק על כביש החוף, במקום שיקח לי שעה, לקח שעתיים ורבע, אני נכנס לאודיטוריום בטכניון, בזמן שזה היה באנגלית, המרצה, Thank you everyone for coming today, see you next time, קצו, פספסתי את הכל, אני כבר, אין סיכוי שאני אגיע חזרה עם לראות את אמא שלי, הלכתי למרצה, הייתי מדהים, היא ניסה למצוא מונית חזרה לתל אביב, הצעתי לה מונית חזרה לתל אביב, ובדרך חזרה גם פקקי ענק, קצו, שעתיים, הייתי קלוע באוטו, עם היועצת MBA הכי טובה בישראל, ובסוף הנסיעה הזאת, החלטתי שיהודי זה ללמוד MBA בחול, נכנסתי, אמרתי למפקד שלי, אני לוקח שבוע חופש, רצתי על הבחינות, הלכנו על זה, ולפני שהבנתי מה קורה, תוך שבועיים כבר עשיתי אפליקיישן לסטנפורד, לא האמנתי שהם יקבלו אותי, קיבלו. ככה הגעתי ללימודי MBA בסטנפורד, במקום ללימודי PhD. מזוודה אחת, 4 ימים אחרי שהשתחררתי מהצבא, 3 ימים כל מה שעשיתי זה לראות ריאליטי טיווי של האמריקאים, זה היה הרמפ-אפ שלי לחיים בארצות הברית.
ועשית גם איזושהי סגירת מעגל עם הפרויקט של הפרקינסון, נכון?
סגירת מעגל מטורפת, אז אחד מהדברים שטובים בסטנפורד זה באמת מקשרים אותך, וחלק מהפרופסורים זה פרופסורים של שהגיעו מהתעשייה, אז הפרופסור שלי בשנה השנייה, אנדי גרוב, המייסד של אינטל, המנכ״ל האגדי של אינטל, והוא סיפר לנו אחרי השיעור על אסטרטגיה שהוא חולה פרקינסון. הוא סיפר לנו לפני שהוא חלק עם העיתונות, אז ניגשתי אחרי שיעור, סיפרתי לו מה עשיתי בתואר השני בטכניון, והוא במקום סגר את הדלת מאחורינו והשביע אותי שאני צריך לעזור למסחר את ההמצאה הזאת מהטכניון, והוא יעזור לנו to make it happen, וכך באמת קרה. חברתי חזרה לפרופסור ברם, עשינו מזה חברה, הטכניון היה מאוד תומך מבחינת ה-IP, וזה עדיין רץ, זה עדיין מוכר, כמה מאות יחידות כל שנה, אנדי גרוב היה מנטור ונתן משאבים, ולמדתי ממנו כל כך הרבה על החיים העסקיים ועל האסטרטגיה, וזה היה הדחיפה שלי לעולם היזמות.
ומשם לגוגל.
משם לגוגל. הדרך גם עברה בסטנפורד ועברה בסטארט-אפ. בעצם על סמך מה שלמדתי בצבא, ראיתי בעצם את האינטרנט, זה היה ב-2004, מתחיל לקרום אור וגידים, וגוגל, למי שבינינו שזוכר, יצאו פעם ראשונה עם גוגל מאפס, ואז הם יצאו עם גוגל מאפס API, שכל אחד יכול עכשיו לקחת מפה לאתר ווב שלו, ומפות של מסעדות ושל נדלן ושל שירותים ציבוריים ושל you name it, אבל גוגל כמנוע חיפוש של העולם לא היה להם שום דרך לחפש את המידע הזה. אז שטחתי בפני אריק שמיט רעיון איך בעצם לגרום לכל המידע הזה שיהיה אפשר לחפש אותו ואפשר לראות אותו בגוגל מאפס. אריק סופר התלהב, שלח אותי לחבר'ה של גוגל מאפס שהתחילו שנה לפני זה, וככה הגעתי לגוגל בתור בעצם המנהל מוצר השני של גוגל מאפס, שהצטרפתי, היינו צוות של איזה אולי 50 איש, היה שתי מדינות על המפה, רק ארצות הברית ואנגליה.
שהרעיון היה מה, למפות או להעלות, לשתף מידע?
גם וגם, הרעיון היה למפות את כל העולם, וכדי למפות את כל העולם, הצריכה לשתף מידע, והצריכה בעצם לאפשר לכל בן אדם, לא משנה איפה הוא, את היכולת למפות את העיר שלו, את הכפר שלו, את השכונה שלו, אז יצרנו בעצם כלים לאנשים בכל העולם למפות את הסביבה שלהם, ודרך זה פעם ראשונה שהייתה מפת אונליין דיגיטלית של אפריקה. פעם ראשונה שהייתה מפה של איראן ועיראק, פעם ראשונה שהייתה מפה של וייטנאם, פעם ראשונה שהייתה מפה של אפגניסטן, זה יצרנו בעצם את התשתית מיפוי של העולם. היה חוויה מדהימה, 5 שנים, הובלתי בסוף את כל המוצר של גוגל מאפס, סטריט ויו ומיפוי ועסקים קטנים ומגוון דברים אחרים. גדלנו, התחלתי, היינו 10 מיליון איש, 10 מיליון יוזרים, סיימתי, היו יותר ממיליארד, התחלתי, היו 2 ארצות, סיימנו, היו יותר מ-200 ארצות, וזה באמת חוויה של once in a lifetime, שעם צוות שהשמיים הם הגבול, ואנחנו בעצם ממציאים תעשייה חדשה ביחד, והיה ממש, ממש כיף, חוויה מאוד מיוחדת.
ימים שאנחנו לא זוכרים מה היה לפני, האמת.
הסתובבנו עם מפות נייר, ושהגענו לעיר הלכנו לאיבוד, שחלק זה רומנטי ללכת לאיבוד, אבל אתה יודע, שיצרנו את התשתית הזה, לא דמיינתי מה יכול לקרום אור וגידים על סמך התשתית הזאת, אתה יודע, ואז קוראים דברים כמו ווייז, ואז קוראים דברים כמו סטריט ויו, ואז קוראים דברים כמו אובר, שלא דמיינו שעשינו את גוגל מאפס, שאם נעשה, ניצור תשתית כזאת, אז יכול להיות בעצם חברת מוניות, שאתה יכול דרך המפה להזמין מכונית, ובעצם היה ממש זכות ליצור תשתית כזאת לכל העולם, ועל התשתית הזאת נבנו המון המון דברים מדהימים.
אוקיי, ומה היה אחר כך?
אחר כך, אתה יודע, את החיים ממשיכים, חלק מתוכנן, חלק אקראי. אני מאוד אוהב לנסות דברים חדשים, לצלול לתעשיות אחרות, ובעצם להבין שווקים אחרים, ולראות אם אני יכול לעזור עם טכנולוגיה להשפיע על אנשים ועל דברים שמתפתחים. אז גוגל מאפס היה חוויה מדהימה, כי נגענו בכל כך הרבה אנשים, ונגענו בכל כך הרבה דברים מסביב לעולם, ויצרנו את התשתית הזאת, וחיפשתי איפה עוד אני יכול לעזור ליצור תשתיות טכנולוגיות, שיעזרו בעצם להתפתחות של התעשייה, ושל כל הנושא המחשוב מסביב לעולם. חלק מזה היה שגוגל קנו את חברת הטלפונים האגדית, מוטורולה, לא יודע איתך, שאני גדלתי בישראל, מוטורולה זה היה הטלפון, והיה שלטי חוצות, והיה מפעל גדול, וגדלתי על ברכי...
בקריות, בצ'ק פוסט.
בצ'ק פוסט, יפה, בדיוק. אז כל הדרכים מובילות והשבילים מחזירים אותנו לצ'ק פוסט. אז כילד גדלתי על מוטורולה כאיזשהו דבר כזה עתידני, והתרה מזלי שגוגל החליטו לקנות את מוטורולה, בזמן שהייתי בגוגל, והתרה מזלי שלארי... אהב ושמח עליי, ושקנינו, הוא ביקש ממני בעצם to go figure out מה לעשות עם מוטורולה, אז בעצם הייתי הגוגלי הראשון שהצטרף למוטורולה אחרי הרכישה, ובאמת שמה הייתה המשימה לדמיין מחדש איך יראה מחשוב, איך יראה מחשוב לביש, איך יראה מחשוב שווה לכל נפש, אם אנחנו באמת יכולים לחבר את התוכנה של גוגל עם החומרה של מוטורולה, והיה לי שם 3 שנים מדהימות, עם הרבה דברים שאני מאוד גאה בהם, הובלתי את המוצר של מוטורולה, ויצרנו הכל החל מהטלפון החכם הראשון, שהיה אפשר לקנות ב-$100, בזמנו כאילו המחיר היה $1,000, וזה אומר שוב, אנחנו חוזרים לכל העולם המתפתח, וכל המיליארד אנשים הבאים, שרוצים להצטרף לאינטרנט, אין להם מפות, אוקיי, יש להם עכשיו מפות, אין להם טלפונים, אוקיי, בוא נעשה להם טלפונים. יצרנו את השעון החכם הראשון, וזה מה שבעצם יצר אחרי זה את הגוגל וויר, ואת כל התעשייה של שעונים לבישים, והחוויה גם מטמטמת, לעבוד עם טובי מוחותינו בשיקגו, 10,000 אנשים, ובסן פרנסיסקו, על באמת לחשוב על איך נראה העתיד. וזה גם אפשר לי חזרה לטכניון, יודעת, גדלתי בפישבח ברגשי נחיתות מתמידים עם הפקולטה לחשמל, אז זה אפשר לי גם לסגור מעגל שם ולעבוד עם טובי מהנדסי החשמל.
הרגשי נחיתות של חשמל מומד
לך?
אתה רציני? וואו.
חשמל תמיד, ההיררכיה זה מחשבים, חשמל ופיזיקה מבחינת זה, אז את החשמל עבדתי במוטורולה, עם באמת טובי, מנסי החשמל בכל העולם. הפיזיקה, אף פעם לא נהייתי פיזיקאי, אבל היה לי את ההזדמנות בגוגל ליצור את גוגל סקאי ואת גוגל מון. זה שוב, זה הדברים שקורים בגוגל, אני יושב, זה אנקדוטה של דקה, אני אספר, אני יושב בקפיטריה, בקיץ הראשון שלי בגוגל, רואה שני אנשים, אתה יודע, כולם בני 20, 25, רואה שני אנשים ב-50, מה שני אנשים ב-50 עושים בקפיטריה של גוגל, ניגש אליהם, שואל, מה אתם עושים פה? אומרים, אנחנו אסטרונומים מבריטניה, שהזמינו אותנו לקיץ בגוגל, ואין לנו מושג מה לעשות פה, אתה יכול להראות לנו כאילו את הבניינים, כאילו ממש כאילו עמומים לגמרי. אמרתי, אסטרונומים, קיץ, גוגל מאפס, יאללה, בוא נעשה איזה משהו נחמד ביחד, וככה יצא בעצם, עשינו את גוגל מון וגוגל סקאי, שזה היה בעצם סוג של לקרב את המידע של השמיים ושל החלל, לכולם, לתלמידי בית ספר ולחוקרים, ובעצם ליצור את המאגר תמונות של החלל הכי גדול ביחד. זהו, זה היה גם הזדמנות לסגור את המעגל עם הפיזיקאי שבי.
כן, זהו, אז העתיד זה מכונות אוטונומיות.
העתיד זה מכונות אוטונומיות, גם מכונות אוטונומיות, לא רק מכונות אוטונומיות. גדלתי בגוגל מאפס, הצוות לידי היה צוות של שהתחיל בעצם את סטריט ויו, והצוות הזה יצא ממנו בעצם הפרויקט מכוניות ללא נהג של גוגל, ויצא לי לראות כאילו איך הדבר הזה מתפתח. בעודי יושב על המדוכה וחושב מה אני רוצה לעשות אחרי 5 שנים של גוגל מאפס, ואחרי 3 שנים שהובלתי את מוטורולה, איזה תעשייה אני רוצה לבלות את 10 שנים הבאות שלי, ואיפה אני יכול באמת לעשות אימפקט ולעזור. בינתן מי שאני ומה שאני, אז הרהרתי על לוגיסטיקה, והרהרתי על, בעצם לא הכרתי את התעשייה מקרוב, אבל ידעתי מספיק, שוב, אבא שלי קצת היה בתחום, סבא, את הפקולטה ל, קראנו זה מעשייה וטיול, תעשייה וניהול, בטכניון, קצת כאילו, הבנתי מה קורה שם, ובעצם חיברתי אחד ועוד אחד, והבנתי שההזדמנות הכי גדולה של מכונות אוטונומיות זה באמת לעזור להעביר דברים, לא אנשים. הרבה יותר קל להעביר דברים מאשר אנשים. הכסף שאנשים מוכנים להוציא, חברות מוכנות להוציא על להעביר דברים, הרבה יותר גדול מהכסף שאנשים מוכנים להוציא על להעביר אנשים. לעשות משהו מבחינה אוטונומית על ההייווי, על האוטוסטרדה, מאשר בעיר, הרבה יותר קל, תחשבי כאילו אנחנו, כמה הרבה יותר קל לנו לנהוג על אוטוסטרדה, מאשר בכל הכאוס שנקרא עיר, וכל הסיבות האלה ועוד, בעצם הוביל אותי להתחיל חברה של מסעיות אוטונומיות, מתוך החזון שבאמת, אם יש תחום שיכול לעזור ולהשפיע, ובאמת לעזור מבחינת תחבורה, זה מסעיות אוטונומיות, אנחנו מדברים פה על תחום ש עם הכי הרבה הרוגים בתאונות בארצות הברית ובכל העולם, שכל תאונה של מסעית, לא רק זה נזק למסעית, זה בממוצע 2 כלי רכב פרטיים נפגעים בתאונה, שלא לדבר על זה שאין נהגי מסעיות, הגיל הממוצע של נהג מסעית בארצות הברית היה 35 לפני 20 שנה, 45 לפני 10 שנה, זה עכשיו 55, זה אותם בייבי בומרס שפשוט aging out, אף אחד, מקצוע מאוד קשה, אנשים לא רוצים לעשות את זה, ו-as we speak today, חסרים בארצות הברית כמעט 200,000 נהגי מסעיות, רק כדי להוביל דברים. אנחנו רגיל יושבים לנו בבית, מזמינים עוד ועוד ועוד חבילות, בסוף בחבילות האלה יש מסעית מאחורה, מסביב לכל מה שיש מסביבנו, אם זה השולחן, אם זה המיקרופון הזה, אם זה אוזניות, אם זה הכל, היה על מסעית פעם, חוץ מאיתנו. אז הביקוש להובלה ומסעיות, הוא עצום, וההיצע והעלות של התובלה והבטיחות והזיהום הסביבתי, כל הדברים האלה הם ממש על הקנטים. 30% מהזיהום מסביבנו היום זה תחבורה, 30% מהזיהום של התחבורה זה מסעיות, 30% מהמסעיות שאת רואה מסביב בכביש הם ריקות. אז אנחנו מדברים על גלובל וורמינג ועל נזק סביבתי, 2% מכל הזיהום העולמי, זה מסעיות שנוסעות ריקות, 2%.
אז איך החזון שלך בעצם התייחס לזה?
בוא נראה באמת דרך מסעיות אוטונומיות להראות עתיד יותר בטוח, יותר ירוק, יותר ניתן למימוש במסעיות אוטונומיות בלוגיסטיקה על האוטוסטרדה. בוא באמת נעזור לשמור את המחירים של להוביל דברים יותר נמוכים, בוא באמת נעזור מבחינת הבטיחות, בוא נעזור עם המצב של נהגי המסעיות. אז זה היה ההתחלה, התחלנו את החברה הזאת, היה לנו את הזכות לעשות הרבה דברים שהם היו באמת industry first, ובאמת דברים מאוד ראשונים, החל מהמשלוח הראשון בהיסטוריה ללא נהג, דרך המשלוח, זה היה, עשינו כמעט 50 מייל באריזונה, ללא נהג במסעית, עד למשלוח הראשון בהיסטוריה שמישהו אשכר שילם עליו, וזה היה משלוח של 20,000 פחיות בירה. יש לי פה אחת עדיין לידי, שזזו 150 קילומטר על אוטוסטרדה בקולורדו, מהמפעל של בדווייזר עד למרכז לוגיסטיקה של בדווייזר, ללא נהג בקבינה, ללא נהג במסעית, וזה היה בעצם רגע כזה, אהה מומנט לתעשייה, שכולם הבינו שא', אפשר לעשות דברים כאלה גם עם מסעיות, ב', המשמעות של זה, מבחינת התעשיית לוגיסטיקה העולמית עם כבירות, וג', אשכרה אפשר לעשות את זה כסף, ואפשר לעשות את זה משהו שהוא אשכרה עסק. אז היה לנו את הזכות לעשות את כל הדברים האלה עם צוות מעולה, וזו הייתה חוויה מטורפת.
במה זה יותר מורכב ממכונית אוטונומית, אם בכלל? זאת אומרת, מה השוני?
תשמעי, יש לך משהו ששוקל, את יודעת, כמה אלפי קילוגרמים, נוסע לו במהירות של 50, 60, 70 קמ"ש על האוטוסטרדה, יכול לעצור רק ממרחק של חצי קילומטר, אז המורכבות הטכנית מצד אחד יותר גבוהה, מצד שני יותר פשוטה. א', לא אכפת לך בכלל מה המחירים של המערכת שאת מוסיפה, כי מסעית בממוצע עושה בשנה כמעט מיליון דולר, מבחינת ההכנסה שהמסעית הזאת עושה, והנהג. אז גם אם המחשוב והליידר והרדאר והכל עולים 100,000 דולר, 200,000 דולר בקטנה, לעומת אם אתה שם את זה על אוטו, את צריכה אשכרה להגיע בפרייס קרב למחיר הרבה יותר נמוך. זה א', ב', את מלכת, אשכרה מלכת האוטוסטרדה, את יכולה לשים את כל המחשוב הזה והסנסורים מאוד גבוה, את יכולה לראות 2 קילומטר קדימה באוטוסטרדה, אז מבחינה הזאת זה הרבה יותר פשוט, וגם הדבר האחר, בעיר, אנחנו כל הזמן ברחובות אחרים, בתנאים אחרים, בזמן אחר, ואת צריכה להוביל אנשים ולעשות את זה בצורה שאנשים אשכה ירצו לנסוע איתך, זאת אומרת, זה גם צריך להיות תנאים וזה גם צריך להיות מהיר. מסעיות, לא. את נוסעת על נתיב אחד, הלוך חזור, הלוך חזור, באמצע אריזונה או באמצע נבדה, באמצע המדבר, את רואה 2 קילומטר קדימה בלי שום מכשולים, מספיק שאת ממקנת נתיב אחד של 100 קילומטר באמצע המדבר, זה, רק זה, זה שוק של 4 מיליארד דולר בשנה. ה-100 קילומטר הזה, אם את אשכרה מצליחה שה-100 קילומטר הזה יהיה אוטונומי. אז הפוטנציאל המסחרי הרבה יותר גבוה, ובגלל זה השוק הזה יתקדם הרבה יותר מהר. ותוך כדי הסיפור הזה, אובר נוקשים על הדלת, ומציעים שנצטרף אליהם.
וזה גם מתחבר לכל העניין של ניהול מלאי, או שזה עובד כמו בשיטה הישנה?
החזון הראשוני היה דרך מסעיות אוטונומיות, אבל מה שהבנו בדרך, זה בשעצם מסעיות אוטונומיות זה רק חלק מכל המערכת הסבוכה הזאת, שנקראת מערכת הסחר העולמי, מערכת הסחר בארצות הברית, שבה יש לנו מיליוני תנועות מסעיות בשנה, את מדברת פה על שוק של כמעט טריליון דולר בארצות הברית, 4 טריליון דולר בכל העולם, זה משהו כמו 8% מהכלכלה העולמית, ועדיין השוק הזה, גם במאה ה-21, גם ב-2021, בגדול עובד על פאקס, נייר וטלפון. ושאת מנסה, מי פנוי באלנבי, שאת מנסה לארגן מסעית, אם את, החברות הכי גדולות, פפסי, קוקה קולה, יוניליבר, פי-אנג'י, את צריכה להרים את הטלפון, למצוא נהג מסעית שפנוי, להתקשר ל-20 כאלה, ואז לעשות איתו מסע ומתן על המחיר, או עם עוד איזה 5-10 שיחות טלפון, ואז בזמן שהוא מוביל את הדברים שלך, את צריכה להתקשר אליו, הגעת, אתה שם, אתה פה, אתה לא פה, אתה מאחר, אתה לא מאחר, ואז את צריכה להמתין לפקס שאת מקבלת מתחנת המסעיות, או מתחנת החלוקה שהוא הגיע, כדי שאשכרה לראות שהמשלוח הגיע. ככה התעשייה הזאת עובדת היום, וזו התעשייה של 8% מהכלכלה האמריקאית והגלובלית. אז בעצם הבנו שההזדמנות האמיתית פה, זה לבנות מרקטפלייס, לבנות שוק שמחבר בין כאלה שרוצים להוביל, לכאלה שיכולים להוביל, בין החברות שמייצרות את כל הדברים שאנחנו צורכים, לבין נהגי מסעיות, ובעצם ההזדמנות האמיתית פה זה לבנות אובר למסעיות, ושאובר נקשו על הדלת והציעו לנו להצטרף, ושהם הסכימו שזה החזון לבנות בעצם שוק שהוא אובר למסעיות, אז זה היה an offer we couldn't refuse, הצטרפתי לאובר, התחלתי את השוק הזה, ופאסט פורד 4 שנים אחרי, אנחנו היום השוק הכי גדול בעולם, או בארצות הברית לפחות, לנהגי מסעיות, יש יותר ממיליון נהגי מסעיות על הפלטפורמה, יש לנו יותר מ-15,000 חברות שמובילות דברים, החל מהכי גדולים, מפפסי, קוקה קולה, עד הכי קטנים, שמשתמשים בזה, בנינו את העסק שינוע לוגיסטיקה שצמח הכי מהר בעולם אי פעם, ועכשיו הגיע הזמן, תוך כדי שהטכנולוגיה לאט לאט האוטונומית מפשילה, שאנחנו עכשיו מתחילים באמת לממש את החזון הזה, שעל עכשיו רשת שבה אנחנו עוזרים גם לאלה שרוצים להוביל וגם לאלה שמובילים, לאט לאט אנחנו מתחילים באמת עכשיו להוסיף רובוטים ולהוסיף self-driving, מסעות אוטונומיות שבאמת עוזרות במקום הספציפי שהטכנולוגיה עובדת, אבל גם בהתחלה של המסע מהמרכז ייצור לאוטוסטרדה, וגם בסוף המסע מהאוטוסטרדה חזרה למרכז שינוע, יש נהג אנושי שעושה את הלגז האלה, ובעצם גם המסעית האוטונומיות וגם הנהגים עובדים ביחד. הנהגים יכולים להישאר יותר קרובים לבית, אשכרה לראות את המשפחה שלהם, לעשות אפילו יותר כסף, כי הם עושים הרבה יותר שורט ראנס, והמסעית האוטונומית עוזרת ב-100, 200, 300, 400 קילומטר, שאף אחד כבר לא רוצה לעשות היום.
אז אם אנחנו מתעדכנים, מה החזון ככה ל-5-10 שנים הבאות?
החזון זה ליצור, כמו שראינו בעשר שנים האחרונות, שכל הנושא הזה של הקלאוד, וזו תעשייה שלמה, עולם ומלוא, שהיום מפרנס אלפי חברות, וכולם היום, נכון? זה נראה מאוד טיפשי לחברה היום לעשות את ה-IT שלה בעצמה. ברור שאת משתמשת בקלאוד, אם זה גוגל קלאוד, AWS, whatever, באותה אופן, עוד 5 שנים, מראה מאוד טיפשי לחברות שהן צריכות לנהל את הלוגיסטי שלהן בעצמם, הן לא יודעות איך לעשות את זה, הן תמיד יהיו בסקל יותר נמוך מאשר פרוביידר שיכול לעשות את זה ביחד, הן תמיד יהיה להן מאוד קשה להשתמש בטכנולוגיות הכי חדישות, אז ברור שהחברות האלה באמת צריכות להשתמש בלוגיסטיקס קלאוד, פלטפורמה, שהן יכולים לעשות אאוטסורס לכל צרכי השינוע שלהן, אם זה מסעיות או אם זה רכבים, ואנחנו בעצם בונים את הדבר הזה, את ה-AWS for Logistics, וזו הזדמנות של once in a lifetime, השוק הזה הולך להיות שוק הרבה יותר גדול, והולך להיות כל כך הרבה השפעה על החיים שלנו, כי שוב, כל דבר שאנחנו צורכים, איכשהו הגיע אלינו, והיכולת להביא טכנולוגיה ולהביא דאטה סיינס, יש לנו היום 100 machine learning, artificial intelligence engineers בסן פרנסיסקו, אולי בקרוב, גם בישראל, שבעצם מרצים את האלגוריתם הכי מתוחכמים, עם הדאטה הכי מתוחכם בעולם, כדי באמת לשפר ולייעל את כל הנושא של השינוע בכל העולם, ושהפלטפורמה הזאת קיימת, באמת להוסיף לזה רובוטים ומסעות אוטונומיות, ורובוטים אוטונומיים בתוך המחסנים, ובאמת להביא את כל התעשייה הזאת ל-121, ותוך כדי זה לדאוג לזה שאנחנו נוכל להמשיך ליהנות מכל הדברים האלה שמגיעים לבית שלנו, וגם שה-environment והסביבה תהיה במצב הרבה יותר טוב.
וזה יכול לעבוד גם כשמעורב בזה אוקיינוס בדרך?
יכול להראות גם אוקיינוס, אנחנו מאוד ממוקדים כרגע על הבשה, זה שוק הרבה יותר גדול, וקודם כל אנחנו רוצים לבנות את הנוכחות שמה, אבל כן, בסופו של דבר, זה שוק עולמי, ויש מקום גם לרכבות, יש מקום לאוניות, יש מקום למטוסים, השוק הכי גדול, וההתחלה זה מסעיות, אבל תוך כדי זה, ואיך שאנחנו בונים את זה, ועכשיו יש לנו באמת, מתוך ה-500 חברות הכי גדולות בעולם, 200 היום הם לקוחות שלנו, אז ככל שהם בוטחים בנו עוד ועוד ועוד, יש לנו יכול באמת לעזור להם בעוד ועוד צריכי שינוי שלהם.
וזה יהיה אפקטיבי גם במדינות קטנות, כמו ישראל למשל?
כמובן, כל שוק בזמנו, הבעיות הן אותן בעיות בכל העולם, אין נהגי משאיות, זה עולה המון כסף, יש מחסור בטכנולוגיה בתחום הזה, יש יכולת באמת להביא את זה ל-next level, עם חברה טכנולוגית, אין היום חברה טכנולוגית שמתעסקת בתחום הזה, זה אחד מהדברים שמשך אותי, אז כן, ההזדמנות הזאת שרירה וקיימת, גם בארצות הברית וגם באירופה, וגם בדרום אמריקה, וגם באסיה, וגם בישראל.
בבלובנד.
בבלובנד, נחזור חזרה לכל איש שביל.
ממש.
אז בהחלט זה שיוניליבר העולמית, הם היום לקוח גאה, באמת בהחלט מקור לגאווה.
עצות לסטודנטית המתחילה או לסטודנט.
לנצל כל דקה שלהם בטכניון כדי באמת לנצל את כל מה שהטכניון מציע, וזה לא רק לרדוף אחרי הציון בקורס, אלא זה גם לבנות רשת שתשרת אותם לכל החיים, של חברים שלומדים איתם, זה לבנות באמת להבין איזה תחומים מעניינים אותם, לצאת מחוץ לקירות של הפקולטה שלהם ולהבין מקצועות אחרים ותחומים אחרים, לצאת ולהבין איך חברות בתעשייה משתמשות בדברים האלה, לדבר עם פרופסורים ועם אנשים שיכולים להיות מנטורים לחיים, ולנצל את כל מה שהטכנו יכול להציע, שזה לא רק הצ'ופשיק של הקומקום של הציון, זה מאוד חשוב, מאוד חשוב, אבל אני חושב שלטכנו יש כל כך יותר מה להציע, וזה הזמן, זה ה3-4 שנים, שיש להם זמן להרחיב אופקים, להבין מה הם רוצים לעשות, לרכוש הרבה יותר כלים ודאטה פוינטס, אחרי זה שעובדים, זה הרבה יותר קשה, זה הזמן, וזה מה ש... I wish I would do more, שהייתי בטכניון, וזה מה שעשיתי בסטנפורד, וממליץ בכל חום, זה מה שיכול באמת לשנות את הטראג'קטורי.
מה אתה הכי אוהב בטכניון?
כל כך הרבה. קשה, אבל מה הביטוי? קשה באימונים,
קל בקרב.
קל בקרב, אני אוהב את זה שזה קשה. אני מרגיש שרכשתי בטכניון סט של כלים, שאפשר לי אחרי זה לעבוד עם אנשים הכי חכמים בעולם, זה לא אני, אבל יצרתי סט של כלים בטכניון לעבוד עם אנשים מאוד מאוד מוכשרים, ובסופו של דבר הצלחה של כולם נמדדת על בעצם ליצור צוותים ולעבוד עם אנשים מאוד מוכשרים. רכשתי יכולת של באמת לדחוף את עצמי, ותמיד הבר יותר ויותר יותר גבוה בטכניון, ולא עושים יותר מדי הנחות, ואני יודע שזה קשה. האינטרפייס יכול להיות אולי יותר טוב, ואני יודע שהטכניון עובד הרבה על הנושא הזה, אבל אני חושב שיש משהו בזה ש... החיים בסופו של דבר מציבים לנו אתגרים, ואין הנחות, וצריך להצליח, לא משנה כמה הבר גבוה, ויכולת לעשות את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם בטכניון, זה יכולת סופר חשובה, ואני מאוד אוהב, אני חושב שהעתיד לכולם, גם כמנהלים, גם כמהנדסים, זה באמת איך מחברים דיסציפלינות, איך מחברים פקולטות, איך מחברים אנשים מרקע שונה, וכן, יש רקע מאוד דומה בחלק מהדברים, אבל מבחינת איך אנשים חושבים בדברים, פקולטות שונות, איך הם מסתכלים לעתיד, יש כל כך הרבה כוח לעשות את זה ביחד, וזה משהו שכמעט רק הטכניון יכול להציע world class, גם במחשבים, וגם בחשמל, וגם בפיזיקה, וגם בנסיעה וידול, וגם באירונאוטיקה, וגם ברפואה, זה משהו שמאוד מאוד מאוד ייחודי, וזה זה, זה העתיד, העתיד זה קרוס דיסציפלין.
ועכשיו, השראה טכניונית.
שם אחד שעולה ישר, כי דיברנו על חיפה, ודיברנו על חשמל, ודיברנו על הדרך שלי, זה ג'וני סרוג'י, שהוא הבן אדם הכי בכיר היום באפל, יש כל המחשוב, והדרך שהוא עבר מחיפה עד לאיפה שהוא היום, וזה שהוא היה פרץ גבולות, גם מגדריים וגם מנהיגותיים, וגם מה שהוא עושה היום, מבחינת לשנות את התרבות של אפל, זה משהו שבאמת מעורר השראה, זה מראה שהשמיים הם הגבול, וזה באמת, אני חושב, מראה את מה שכל כך טוב בטכניון, באמת לתת הזדמנויות לכולם, להיות באמת קרוס דיסציפלינרי, ולתת את הארגז כלים האלה שמשמש אחרי זה אנשים בתעשייה לשנים ועשורים קדימה. אז ג'וני הוא בהחלט מקור השראה.
אז אנחנו מקווים כמיטב המסורת שהוא יסכים להתראיין פה בפרקים הבאים. תודה רבה ליאור, היה מרתק.
תודה רבה רותי, ממש כיף להיפגש ולדבר, וזה מסורת מעולה מה שאתם עושים פה עם הפודקאסטים, לחלוק את הסיפורים, ומאוד שמח לדבר ולתמוך בטכניון. אני חושב שיש תקופה מרתקת. לפני הטכניון בדיוק עירחתי את פרופסור סיוון בסן פרנסיסקו, שבוע שעבר.
נשיא הטכניון.
הוא סיפר לי קצת על התוכניות לשנים הקרובות, ואני מאוד אוהב את התוכניות, את הבתי ספר החדשים שהוא מקים, ושהנהלה מקימה, ואת כל המומנטום שיש בטכניון לשנים הקרובות.
מעולה, תודה רבה.
תודה לכם.
אנחנו נמשיך לעקוב. ותודה לכן ולכם על ההזנה, אנחנו הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו להזין לנו באתר ארגון הבוגרים, ובכל יישומוני הסטרימינג והאסקטים. שם אפשר להזין לכל הפרקים, ולהירשם לקבל עדכונים לפרקים חדשים. אתם מוזמנים ומוזמנות לשתף אותנו במחשבות וברעיונות בעקבות הפרק. אפשר ליצור איתנו קשר דרך האתר וברשתות החברתיות. אני רותי דונג, להתראות.
הטכניוניסטים, זמין להזנה בספוטיפיי, דיזר, אפל פודקאסטס, גוגל פודקאסטס ובאתר ארגון בוגרי הטכניון.